שלום לכולם, אנחנו היום בעזרת השם נלמד שני דברים, שני נושאים, נלמד את ההשלמה של דיני פתיחת אריזות בשבת וכולי, וגם נלמד על דיני רחיצה בשבת. אני רק רוצה לומר להזכיר שהכנו חומר יפה, מעניין, חוברת מעניינת לשבועות, לימוד לשבועות או בסתם כמה נושאים מעניינים, זה יהיה אפשר להוריד את זה החל מיום חמישי, מהאתר של המכון, מצווה, ולפרסם את זה, ולשלוח לכמה שתי אנשים שיזכו ללמוד את זה. אנחנו נמצאים לקראת סיום הלכות שבת. למדנו את המלאכות המרכזיות, הנושאים המרכזיים. כמובן שיש לנו עוד נושאים כמו קידוש, הבדלה, תפילה וכולי שלא נגענו. את זה בעזרת השם אנחנו נשלים תוך כדי הלימוד של דיני טהרת הבית. אבל את עיקר דיני מלאכות השבת אנחנו קרובים לסיום, נשארנו עוד שלושה נושאים חוץ מהיום, מעשה שבת, מלאכת לש ומלאכת מלבן. אז אנחנו בעזרת השם בחץ סיוון, י' ג' סיוון ות' ו' סיוון, נלמד את שלושת הנושאים שמניתי מקודם. חף, חף ב' וחף ז' סיוון, אנחנו כל בין התאריכים הללו, מתת ועד חף זין, זה יהיה חזרות, מוקדש בעיקר לחזרות. חף תת סיוון, נערוך מבחן הלכות שבת, ובדלת עמוז נתחיל בסייעת נשמע הלכות ברכות. עכשיו, אני אומר כך. אומרת המשנה במסערת ברכות, הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר. אדם שלמד, הוא זרע. הוא זרע. מה הוא צריך לעשות עכשיו? לקצור. זה קשה לקצור? יכול להיות, אבל זה שווה. ומה נגיד על מי של זורע ולא קוצר, הכל גדל ולא קצר? איך נסתכל עליו? נסתכל עליו בצורה מוזרה. אדם שזורע ולא קוצר, נסתכל עליו, אין מה להגיד, לא יודע, רחמים, לא יודע. המשנה מדמה את זה גם לאדם שלומד. אנחנו למדנו פה, הקדשנו פה כמה חודשים טובים, וזו חצי שנה, על לרכוש את ההלכות של שבת. זרענו, זה כבר צמח. עכשיו אנחנו רק צריכים לקצור. אני ממש מבקש, שלא לומר מתחנן, מכולם, לחזור, להקדיש לזה ממש כמה דקות ביום. יש באתר ובדרייב שאלות חזרה, להתגור. המבחן האמיתי מתקיים כל שבת. כל שבת אנחנו נבחנים על הלכות שבת, מוכנים אותנו. במיוחד היום שאנחנו נכנסים תחת הטייטל שרב פוסק לביתו. אנחנו כאן במכון עושים עוד מבחן, שיערך בחפצי ציוון כאמור, והמבחן הזה בעצם הוא המקה בפתי, שאנחנו כבר יודעים מה זה, של ההלכות. הרעיון הוא לסכם בעצם את כל מה שלמדנו, בתוך כדי המבחן כל החומר יוצא, זה לא רק ברמת התיאוריה אני אומר את זה, אני אומר את זה גם ברמה המעשית, אני רואה את זה אצל הלומדים בקורסים השונים, שעשו מבחנים, והתוצאות מדברות בעד עצמם. אז שווה כבר מעכשיו כבר להתחיל חזרות, להיכנס לעניינים כמו שצריך, לעודד חברים, ובעזרת השם נזכה לדעת ללכות שבת על בוריים, ונתחיל ללכות ברכות. היום כאמור אנחנו נסיים את הנושא של פתיחת אריזות חטיפים וכולי בשבת, ונעבור לדיני רחיצה בשבת בקצרה. אז בשיעור הקודם דיברנו על פתיחת בקבוקים, פתיחת קופסאות שימורים וכולי. דנו בפתיחת קופסאות שימורים ובקבוקים, האם יש פה בעצם מלאכת בונה או מכה בפטיש או סותר. למדנו שהחזון איש למד שכאשר אדם פותח קופסת שימורים בשבת, הוא עובר פה על בונה. למה? או על בונה או על מכה בפטיש אולי. למה? כיוון, בעיקר על בונה הוא אומר למה? כיוון שכאשר האריזה סגורה, הקופסת שימורים אטומה, אין עליה שם של כלי. וכאשר אתה פותח אותה, אתה בעצם יוצר פה את השם של כלי. ומה שכתוב שאין בונה וסתר בכלים, זה דווקא בכלי רעוע, כמו שמובע בסימן שי"ד סעיף א', החזון איש למד, שקופסת שימורים כזאת שאתה משתמש בה, ואתה משאיר את התחולה של המאכל בפנים, אז זה כן כלי. טוב, אז לפי החזון איש אסור לפתוח. מנגד רוב הפוסקים אומרים שאין בעיה לפתיחת קופסת שימורים, כמו שאומרים פה רב ישראל כהן, כמו שמובא בשולחן ערוך בשין ד' סעיף א', שכלי רעוע מוסטקי, כלי כזה שלא מתייחסים לו כמו כלי, אז רק נועד להחזיק את המאכל, מותר לפתוח אותו, בלבד שלא התכוון לעשות פתח יפה. מה הכוונה? שהמטרה שלך בפתיחה זה רק להגיע למאכל, אבל לא לעשות ממש איזה פתח, כאילו לשבור, לפתוח את כל החלק העליון. דהיינו, כל אדם שפותח קופסת שימורים, אין בעיה, הוא פותח את הקופסה כדי להגיע לתירס, לטונה, למלפון חמוץ, אבל אדם שקנה כזאת קופסת פח של מיץ תפוחים ומיץ תפוזים טבעי, והוא עושה שני חורים, אחד להוציא את המיץ ואחד בשביל זרימת האוויר, אז כאן הוא כבר מתכוון לעשות פתח יפה כדי שייכנס ויוכל לצאת וכו'. כאן במקרה כזה לכאורה זה יהיה אסור, לכאורה אני אומר. לגבי פתיחת בקבוקים, למדנו שפתיחת בקבוקי פלסטיק, יש מהפוסקים שאומרים שזה איסור של מכה פטיש, על ידי שאתה פותח את הפקק, אתה בעצם שוב פעם מכשיר את הפקק לשימוש, ומנגד רב שלמה זלמן ועוד למדו, שהפקק פלסטיק היה אף כבר פקק לפני זה, והוא לא התבטל כשהוא מחובר לבקבוק, לא התבטל מרשם של פקק, ומאין מותר לפתוח אותו, ומלאכת מחתך אין כאן, כיוון שאתה לא מקפיד פה דווקא על מידה מסוימת. פקק מתכת למדנו בשיעור הקודם, שגם רב שלמה זלמן לומד שאסור, כיוון שהוא סובר שהפקק נהיה פקק, נהיה צורה של פקק רק כאשר סגרו אותו על הבקבוק, ועדיין אף פעם לא פתחו אותו, עדיין אף פעם לא השתמשו בו בתור פקק, רק כאשר אתה תפתח אותו, כאשר אתה תפתח אותו פעם ראשונה, אז אתה נותן לו את השם של פקק, ולכן יהיה אסור. אבל אומר שלמה זלמן, מותר לפצוע את הפקק עם סכין או מזלג, ואז אתה בעצם, כשאתה פותח אותו, אתה בעצם פותח אותו תוך כדי קלקול, אז אף פעם לא יצרת פה פקק. כן, מה הבעיה לפתוח את הפקק המתכת, אומר שלמה זלמן? כי אתה בעצם יוצר פה פקק, אבל אם אתה תוך כדי הורס אותו, אז לא יצרת פה שום פקק. מנגד למדנו שהרב עובדיה ועוד לומדים, שמותר לפתוח פקק מתכת באופן חופשי, כי ברגע שהוא על הבקבוק הוא פקק, זה שאולי לפני זה בסדר, אבל ברגע שהוא על הבקבוק הוא כמו פקק, בפתיחה אתה לא עושה כלום. מה באשר לגבי פתיחת אריזות, חטיפים, שקית חלב וכו'. אז מה הנידון הראשון שעולה לנו בראש? מה הבעיה בלפתוח שקיות בשבת? אז הנידון הראשון שעולה לנו בראש זה קורא. אתה קורא את האריזה? קורא. האם שייך פה מלאכת קורא או לא? אז נגיד כך, השולחן ערוך בסימן שמגדל צעיף ח' כותב שחוטלות של תמרים מותר לקרוע אותם. מה זה חוטלות של תמרים? אדם שמייבש תמרים, איך הוא עושה את זה? לוקח תמרים לחים, תמרים חיים, ושם אותם בתוך שקית כזאת שהוא עשה אותה מקשירה של חוטים, קשר חוטים, עשה כזה. מותר לקרוע את החוטים הללו. למה אין פה מלאכת קורע? אז מבואר באחרונים, כיוון שאין על החוטלות הללו שום שם של כלי. כמו להבדיל שיש לי אגוז, אז לא יעלה על הדעת להגיד שהאגוז הוא כלי, וכשאני בעצם שובר אותו אני עושה פה איזה משהו. הקליפה של האגוז נועדה רק להחזיק את האגוז, אין לה שום חשיבות בפני עצמה, ומילא מותר לשבור אותו. אומרים האחרונים, ככה מובא בחזון איש, מלאכת קוראה נאמרה בדבר שיש לו איזה חשיבות. הרי מה הרעיון של מלאכת קוראה מהתורה? זה לקרוא על מנת לתפור. זאת אומרת שיש לך עניין בעצם הקריאה. מדרבנן, גם קוראה שלא על מנת לתפור, גם אסור. אבל בתנאי שאתה בעצם מתעסק פה בקוראה, באיזה משהו. אבל כאשר כל הקריאה שלך, אתה לא מתעסק בנייר, אתה לא מתעסק בדף, אתה לא מתעסק בניילון, אתה מתעסק רק בשביל להסיר אותו, בשביל להגיע לאוכל, על זה לא נאמר שמלאכת קוראה, ויהיה מותר. אז מותר לקרוא שקיות ואריזות ושקיות חלב. השאלה האם גם מותר ליצור פתח נורמלי. אתה רוצה לפתוח שקית במבה ולא לקרוא את כל האריזה. לקרוא את כל האריזה ודאי שמותר. לקרוא שקית חלב ודאי שמותר. לכולם. אבל מה אם אתה רוצה לעשות פתח נורמלי? אומר הרב עובדיה, אין בעיה. למה אין לזה שם של כלי? אז מילא בדבר שהוא לא כלי מותר לעשות גם פתח. בסדר? מותר לעשות ככה? מותר לעשות ככה עם היד? כן, מותר. אתה עושה פה צורה. זה לא כלי. אותו דבר אם אתה עושה בניילון כזה, שאין לו שם של כלי, עוד שנייה אתה זורק אותו לפח. אין לו שם של כלי, אז גם מותר לעשות בו פתח. מנגד, יש פוסקים שאומרים, כרמבה באורחות שבת, שאסור לעשות פתח נורמלי, כרגע משמרת שבת, כי חתה הוא כותב, שאסור לעשות פתח ממש, אלא צריך או לקרוע או לעשות איזה פתח מגושם או לפתוח בפה. למה? כי אם אתה כבר כן מתעסק בפתח, זה אומר שאתה לא רק מתעסק בלהוציא את האוכל, אלא אתה גם מתעסק בשקית עצמה, שיהיה לה פתח נוח. אם אתה מתעסק רק באוכל, אז תקרא את האריזה, אבל אם אתה גם עושה פה איזה פתח, אז יהיה אסור. אז סיכומם של דברים, הרבה פוסקים, ביניהם משמרת שבת, כי חתה לכאורה הוא מחמיר, שצריך לעשות קריאה או לפתוח פתח כזה גדול מגושם, ומי שפותח שקית חלב שיעשה או איזה פתח קטן מאוד, או פתח גדול, משהו מגושם שיראה שהוא לא מתעסק בו בפתח, מנגד, הרב עובדיה והאור לציון כותבים שמותר לפתוח פתח, והרב עובדיה כותב שאפילו מותר להשתמש ב... איך קוראים לזה? כאן קומט. אמרתי נכון? נראה לי. זה כזה קנקן של חלב שיש לו בפתח סכין כזאת מיוחדת שנועדה לפתוח את הסכין חלב, אין שום בעיה, מותר לפתוח את זה. דבר אחרון שצריך להעיר פה, מי שפותח אריזה או משהו כזה, צריך לראות פה בעיה נוספת של מוחק. איזה מוחק? אתה קורא את האותיות? אז למדנו לאי, שלדעת המשנה ברורה, קריאת אותיות, קריאת אותיות, כמוה כמחיקה, זה כמו מחיקה. אז אסור לקרוא את האותיות. אז לבני אשכנז צריך להיזהר לא לקרוא את האריזה על האותיות. לעומת זאת, דעת שוט הרמה, וכך פסק הרב עובדיה, שאסור למחוק, להעלים את האותיות. אבל רק לקרוא אותם, להפריד את האותיות, מותר. סיכומם של דברים אני רוצה להגיד במשפט אחד. למדנו פה שלל נושאים. פתיחת קופסאות שימורים, פתיחת בקבוקים, אריזות, שקית חלב וכו'. איך אני אזכור את כל זה? השיטה היא פשוטה. לקחת את הדוגמאות הללו, זה 5, 6, 7, 8 דוגמאות, ולבדוק אותם, להשקיע בזה 10 דקות, גג. לבדוק לפי הפוסק שאתה הולך איתו, מה הוא אומר בכל דבר. להגיד את זה למישהו ואתה קנית את זה. זהו. עכשיו, אנחנו יודעים שמותר לפתוח את הבקבוק הזה, כן, שיש לו כזה פקק, הפקק של זה, פקק שמוצמד אליו, אין על זה שם של, הוא לא נעלם לנו שם של פקק, אז מילא אין פה בונה ואין פה סותר, הוא לא מחובר אליו, אין פה שום דבר, זה ודאי מותר, זה של בירה וכו'. לפתוח בקבוק יין, אתה חולץ את הפקק, גם הוא לא מחובר, אתה לא עושה שום דבר, אין שום בעיה. הניילון שמעליו, אין לו שום משמעות של קריאה, כמו שאמרנו, מותר, צריך להיזהר על האותיות, לדעת בני אשכנז. כל הנושא בפתיחת בקבוקי פלסטיק, מתכת, קופסת שימורים וסקיות ממתקים. אז כמה? 4 נושאים. אולי יש עוד משהו אחד שפספסתי. זהו, בואו נעשה את זה ונקנה את זה. עד כאן דיני פתיחת אריזות וסקיות בשבת. ומכאן נעבור לדיני רחיצה בשבת וסייעת הדשמיה. דיני רחיצה בשבת. יין, פקק, שם, לא מתכת. בדיוק, נכון. רוב העינות היין היבש מותר לפתוח אותו בשבת. זה דבר פשוט שכולם יודעים. טוב, דיני רחיצה בשבת, מוריי ורבותיי, אני רוצה שנעזוב שנייה כל מה שאנחנו יודעים, ולשאול שאלה פשוטה, מה הבעיה להתקלח בשבת? מה הבעיה להתקלח בשבת? האם מקלחת רחיצה זו מלאכה? זה אחד מלמתת מלאכות שהקימו איתם את המשכן, אחד מלמתת מלאכות של שבת שאסור לעשות? ברור שלו. אז מה הנושא במקלחת? צריך לדעת שיש שני נושאים מרכזיים במקלחת בשבת. שימו לב. הנושא הראשון, עצם הרחיצה. עצם הרחיצה בשבת. הנושא השני, פתיחת ברז של מים חמים בשבת. עוד פעם, אז נושא הראשון, עצם הרחיצה בשבת. סתם, נתרחץ אפילו לא מהברז. לקחת מים חמים ולהתרחץ. והנושא השני, פתיחת ברז מים חמים בשבת. בואו נתחיל. רחיצה במים חמים בשבת. בואו נתחיל מאיפה הכל התחיל. להתקלח באופן כללי במים חמים בשבת, אם אתה לא עושה שום מלאכה, אין בעיה מהתורה להתקלח. אתה לוקח מים חמים שרותחים מהטרמוס, שופך את זה, מתקלח, הכל בסדר. אז מה כן הבעיה? בעבר איך היו מתקלחים? בית המרחץ. מה זה אומר בית המרחץ? שם המים, המים קרים. לא נעים להתקלח במים קרים. אז מישהו מחמם אותם. מה זאת אומרת מחמם אותם? לוקח אש, מדליק אש, ומחמם את המים. איך קוראים לזה? בישול. אתה לוקח מים, מחמם אותם על ידי האש, זה בישול. יפה מאוד. מי היה עושה את זה? הבלנים. הם אחראים על הבית מרחץ. מצוין, עד כאן הכל טוב ויפה, סיפור נפלא. הבעיה מתחילה בשבת. בשבת, הבלנים הם אנשים טובים. הם מחממים את המים לפני שבת. אבל פעמים שהמים שחממו לפני שבת לא הספיקו, או נגמרו, או התקררו. ועכשיו מגיעים לשבת ואין מים חמים בבית מרחץ. אבל אני מתחילים להיכנס ללחץ. יבואו פה אנשים שרוצים להתקלח. שבת בבוקר. אין להם מים חמים, יחסו עלינו. נכנסים לפחד, מה הם עושים? מרתיחים מים בשבת. איך קוראים לזה? בישול. הבלנים בישלו מים בשבת בשביל המון העם. אמרו חכמים, עכשיו, מה הם סיפרו לכולם? שהמים הללו התחממו כבר ביום שישי. אמרו לכולם, חיממנו לכם מים ביום שישי, הנה זה מספיק לשבת. הם לא סיפרו שהם חיללו שבת כמובן. אמרו חכמים כדי למנוע את זה, כדי למנוע את המכשול מהבלנים. אנחנו נגזור גזירה נורא פשוטה. אסור להתקלח במים חמים בשבת. גם אם המים חוממו ביום שישי. מעכשיו אין חשש שהבלנים יחממו מים, יבשלו מים בשבת. למה? כי בין כה וכה אסור להשתמש, אסור להתקלח במים חמים בשבת. נקודה. זה נקרא גזירת הבלנים כמו שכתבו. גזירת הבלנים אסור להתקלח במים חמים שחוממו אפילו לפני שבת. זה מובא בסימן של חווה בסעיף א'. מצוין. שני דברים. רחיצה במים קרים. פשטות מותר. ככה נשמע מהשום השולחן ארוך, בגמרא, מותר. המשנה ברורה מביא בשיר חווה, בשם מגן אברהם, שלכתחילה לא מתקלחים במים קרים גם. למה? שם יבוא לידי סחיטת שיער, ועוד דברים שיכול להגיע אליהם. אז לכן, אומר המשנה ברורה, לכתחילה לא מתקלחים. אבל במקום הצורך, מי שצריך, מותר להתקלח במים קרים. עוד תוספת, מי שמצטער, מותר לו אפילו להתקלח גם במים חמים שהוחמו בערב שבת. עוד פעם, מי שמצטער, אומר הביאור לך בצימן של חווה בסעיף א', מותר לו להתקלח במים חמים שהוחמו לפני שבת. על זה לא נאמר גזירת הבלנים. סגרנו? גזירת מרחצאות, גזירת הבלנים, אסור להתקלח במים קרים, מים חמים, הוספנו שגם לבני אשכנז אסור גם במים קרים, במקום הצורך מותר במים קרים, ואף במים חמים שהוחמו לפני שבת. עד כאן הנושא שמובא בסימן של חווה. בזמננו הנושא של מקלחת נכנס למקום אחר הרבה יותר חמור. איך מתקלחים בזמננו? נכנסים למקלחת, פותחים את הברז של המים החמים ושל המים הקרים, כן? עושים מיקס, אתה פותח את הברז של המים החמים. מצוין, סיפור נפלא. אתה מוציא את הברז, אתה פותח את הברז של המים החמים, מה קורה? יוצאים מים חמים. אבל מה עוד קורה? תחת המים החמים שיצאו נכנסים גם מים קרים שמתחממים. עוד פעם, אתה פותח את הברז של המים החמים, נגיד שזה מותר, מותר לך להתקלח כי אתה מצטער, אבל תחת המים החמים הללו שיוצאים נכנסים מים קרים, והם עכשיו מתחממים ומתבשלים, אז אם אלה יהיה אסור לך לפתוח את הברז של המים החמים, כי אתה בעצם עושה, כתוצאה ישירה מהפעולה שלך, שהתחממו מים קרים. אז זהו? אז אסור? אז גם חשוב, כדי להיכנס לפרטים היות והנושא הזה לפעמים מאוד מאוד חשוב, אז חשוב לדעת פה כמה פרטים, אני אגיד אותם בקצרה, למי שזה חשוב לו שירחיב בזה, לפי המקורות שאני אביא, ונוכל לרדת להלכה למעשה. יש לנו כמה סוגים של, או כמה אופנים של חימום מים שמתחממים בבית. איך יש לך מים חמים בברז? הרי הברז, הברז, הרי המים הקרים שמגיעים, הם מים קרים, מים הרגילים. אז יש לך גם, איך יש לך גם מים חמים? התשובה היא פשוטה. יש לך או דוד שמש שהוא מחמם את המים, או דוד בוילר, דוד חשמלי, או יונקרס, שזה אש. המחנה המשותף של כולם, שהוא אחראי לבשל, לחמם את המים הקרים. זה מאוד משנה מה יש לך בבית. אם יש לך בבית יונקרס, כן? כזה, איך קוראים לזה? זה גז כזה שמבשל את המים. כאשר אתה פותח את הברז של המים החמים, מה אתה עושה? באותו רגע אתה מבשל מים קרים על ידי האש. זה אסור. אם יש לך דוד חשמלי בשבת, כאשר אתה פותח את הברז של המים החמים, מה קורה? נכנסים מים קרים. לאיפה הם נכנסים? לתוך הדוד. מה יש בתוך הדוד? מים חמים. איך המים החמים האלה התחממו? מהחשמל של הדוד. זאת אומרת, באש. מאש. מגופי החימום של החשמל של הדוד. איך קוראים למים חמים שהתחממו על ידי הגופי חימום הללו, תולדות האש, כלי ראשון, לא משנה. מה הדין אדם שמבשל על תולדות האש? מה זה תולדות האש? על דבר שהתחמם מהאש. ריסור תורה? חייב. אז כאשר אתה פותח את הברז של המים החמים, נכנסים מים קרים, אתה מבשל אותם, בישול מהתורה. אולי יש כאלה יגידו שזה לא בישול מהתורה, זה רק גרמה. יש כאלה שיגידו שזה לא גרמה, כי זה פעולה ישירה, כן? ככה זה מובנה שפותחים את הברז של המים החמים, נכנסים מים קרים, אז זה פעולה ישירה, זה איסור תורה. כך או כך זה אסור. יש עוד אופן, יש דוד שמש. דוד שמש, הוותיק של פעם, אז הוא נעשה בצורה קצת שונה. חוסכים בחשמל. מחממים את המים באמצעות השמש. מה הכוונה באמצעות השמש? יש קולטים בגג, שהם ממרכזים, אני אומר את זה בקצרה, בשפה גסה, אם יש פה מישהו מקצועי שיסלח לי, ממרכזים את השמש על המים. המים הללו שנמצאים למעלה בקולטים, הם עושים תנועות סיבוביות, הם עולים ויורדים. הם בעצם מתחממים שם בצורה רותחת בקולטים, יורדים לדוד וחוזר חלילה. אז הם בעצם כל הזמן שומרים על החום של המים שנמצאים בתוך הדוד. אז היום, מה הגורם שמבשל את המים? השמש. אבל המים שנמצאים בדוד, איך אני קורא להם? מים שהתבשלו באמצעות השמש? אולי, יכול להיות. איך קוראים לזה? תולדות החמה. בוא נזיז את הכל, אני רוצה לפתוח פה שולחן שלא פתחתי עד היום, 60 שניות בערך. אנחנו למדנו ללכת מבשל, שאסור מבשל בשבת. מי שמבשל, מי שמרתיח משהו, עובר על בישול. חיסרתי פרט, והיום אנחנו סוגרים מעגל. בישול מהתורה נעשה רק אם אתה מבשל באמצעות האש. האש עצמה או תולדות האש. אש זה לבשל על הגז, או תולדות האש, הכוונה, אם יש לך מים שהיו על האש, ועכשיו הם רותחים, אתה מכניס בהם אוכל, זה גם מבשל תולדות האש, כלי ראשון. או אם יש לך מחבת שהייתה על האש, הורדתי אותה, היא רותחת, ואני שם שם ביצה ואני מבשל, זה איסור תורה, תולדות האש. אבל מותר לבשל בשמש. מותר לקחת צלחת פלסטיק, לשים שם ביצה, ושזה יתבשל מול השמש. למה? זה לא דרך הבישול הנורמלית, זה לא כמו שהיה במשכן. מותר גם מדי רבנן לבשל באמצעות השמש. מותר. מה הדין באמצעות תולדות השמש? לא לקחת, לקחת ביצה ולא לשים אותה מול השמש, שיתבשל על השמש, אלא לחמם אותה באמצעות משהו שיתחמם על ידי השמש. נגיד, לקחת מחוות, ברזל, זה קולט חום, לשים אותה מול השמש, היא רותחת, ואז לשים שם ביצה. איך הביצה הזאת מתבשלת? באמצעות תולדות השמש. דיינו, מה זה תולדות השמש? משהו שהתחמם באמצעות השמש. זה איסור דרבנן. למה? אמור חמים, אם תתיר להשתמש בתולדות השמש, יבואו גם להשתמש בתולדות האור, בתולדות האש. שימו לב, יש לך פה שתי מחוותות. מחוות אחת רותחת התחממה על ידי האש. זה איסור תורה. מחוות אחרת, היא רותחת, התחממה על ידי השמש. אם תתיר להשתמש בזו, יבוא גם להשתמש בזו. נחזור לעניינים. אדם שלוקח מים ושם אותם מול השמש, מותר להשתמש במים הללו, להכין אתם כוס קפה. מצוין. אבל האם עכשיו, בתוך המים הרותחים הללו, מותר לבשל דברים אחרים, מים אחרים? אסור. זה נקרא בישול בתולדות החמה. זה בעצם מה שקורה בדוד שמש. דוד שמש, נניח שהקולטים, המים שבתוך הקולטים, זה מים שהתחיימו באמצעות השמש. אבל המים שנמצאים כבר בדוד, לא משנה, זה מים שהתחיימו באמצעות השמש, בסדר. אבל היום שאתה מכניס מים קרים תחת המים החמים שהוצאת, איפה הם מתחממים? הם מתחממים לא בשמש, הם מתחממים באמצעות המים החמים שנמצאים בדוד, זה נקרא תולדות השמש. זה איסור דרבנן. אז אסור לפתוח את הברז של המים החמים בשבת, אלא אם כן סגרת את הברז של המים הקרים, או לא יודע מה, שלא ייכנסו מים חמים במקומם. מה נפקא מינה לענייננו? אם דוד שמש בפשטות זה איסור דרבנן. איסור דרבנן, נכון? להשתמש בתולדות השמש. איסור דרבנן, אסור. אבל מה קורה אם יש לך חולה שאין בסכנה? יש לך ילד קטן בבית שחולה שאין בסכנה, גלש לו בטיטול, עכשיו יש לו, כן, כל הגוף שלו מלא. עכשיו הצורך שלו זה לנקות אותו. בצורה הנורמלית זה לקלח אותו, שיתרענן, שיריח נורמלי. זה הצורך שלו. האם מותר לקלח אותו? התשובה, אם יש לך דוד שמש, אתה יכול לקלח אותו. איך? אמרנו שלצורך חולה שאין בו סכנה, מותר לעשות מנחה דרבנן. אם אפשר בשינוי, ואם אי אפשר אז גם בלי שינוי. ת, תיקח את הברז, תפתח אותו בשינוי. מה קורה? איזה מלאכה אתה עושה? מלאכה דרבנן. אם אתה פותח את הברז בשינוי, זה מלאכה דרבנן, בשינוי, הכל בסדר. אם אי אפשר בשינוי, אז בלי שינוי. מה הדין אם יהיה לך דוד שמש? אלא רק דוד חשמלי. אז זה כבר איסור תורה. אז באופן כללי זה אסור. אבל אם זה באמת צורך, וצריך את זה ממש, אז אמרנו שמותר לעשות גם מלאכה דאורייתא בשינוי, זה מוריד זה לדרבנן לצורך עולה שאין בו סכנה. עד כאן. מיד אנחנו נפתח את המיקרופון עם השאלות, אבל אני רק מזכיר שוב פעם, נשארנו עוד שלושה נושאים, שבוע הבא, יש לנו עוד שלושה שיעורים, ח' י' ג' ות' ו' סיוון, מיד אחרי זה, אנחנו מ' ת' ו' בסיוון, מתחילים חזרות, דהיינו מ' ח' ח' ב' ח' ז' סיוון, נעשה שלושה שיעורים לחזרות כלליות, לא לסמוך על זה, צריך לחזור תוך כדי, ממש מבקש ומתחנן מכל אחד שיחזור, יש שאלות חזרה באתר, יש דפים, יש כל כך הרבה דברים איך לחזור, 10 דקות ביום, לאתגר את עצמנו. חפטץ וסיוון מבחן, מבחן אמיתי הוא כל שבת, המבחן הזה הוא רק עוד שלב בשיטת לומדים כהלכה. ד' תמוז אנחנו מתחילים ללכות ברכות. שבת שלום לכולם, חג שמח לכולם. אנחנו מגיעים עכשיו לחג השבועות, בקצרה, חג השבועות, חג מתן תורה, כולם יודעים. נשאלת השאלה, איזה מתן תורה? יש לנו כבר תורה בארון קודש. איזה עוד תורה אנחנו מקבלים? אז מסבירים, הוא בא במערל, שבכל חג מתחדשת ההערה שהיה בזמנה המקורי. זאת אומרת, זה לא שאנחנו חוגגים עכשיו זכר לחג השבועות, אלא עכשיו זה זמן נתינת התורה. מה זה אומר מתן תורה? מתן תורה זה לא רק הספר הפיזי. החלק העיקרי זה פתיחת הלב שלנו לחיבור לתורה, להבין את התורה, לקבל את כל האור של התורה. זה מה שאנחנו יכולים לקבל עכשיו בחג השבועות. מי שלא מספיק מחובר, מי שהלב שלו לא מספיק פתוח, מי שהראש שלו לא מספיק פתוח, זה הזמן לחג השבועות לקבל את כל האור ואת כל השמחה של התורה, מאחל לכולם שנזכה לקבל את זה. ושוב אני מזמין את כולם להוריד, החל מיום חמישי, את החומר שלנו ללימוד לשבועות עד כאן.